קהל הקדוש, אנחנו רוצים בעזרת השם, נראה לי קצת גבוה מדי, יש? חזק מדי? לא, תודה. שלום וברכה, אני רוצה קצת לעסוק בהלכות תלמוד תורה, זה אצלנו בגמרא בדף כ"ט, המשך של המשנה, אותה משנה שעוסקת בכיבוד אב ואם, אז זה מתחיל בכ"ט עמוד ב', נמשך קצת ללמד עמוד א', המשנה אומרת חובות שהאב צריך לעשות לבנו, אחד הדברים שברשימה כל מצוות הבן עליו, אנשים חייבים ונשים פטורות, והגמרא אומרת, מביאה ברייתא בדף כ"ט עמוד א', תנו רבנן, האב חייב בבנו למולו, לפדותו, ללמדו תורה, לעשהו אישה וללמדו אמנות, יש אומרים לשיתו במים, והגמרא מבררת פסקה פסקה, מה המקור לזה שהאב חייב ללמד בנו תורה? הגמרא אומרת מנהלן, כ"ט עמוד ב', יש לכם פחות או יותר? מילנה דכתיב ולימדתם אותם בניכם, בקריאת שמע, אנחנו אומרים את זה פעמיים בכל יום תמיד, לימדתם אותם בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובביתך בדרך ובשבתך במקומך, יש לנו מצוות עשה ללמד את הבן, ללמד אותם. מתוך הנחה יש מחלוקת גדולה בראשונים, בין התוספותים וכל מיני מסכתות, האם הפרשה הזאת עסוקה בקריאת שמע, כתוב בשוכבך ובקומך ובביתך בדרך, אז האם קריאת שמע דאורייתא או לא דאורייתא? מה המחלוקת? המחלוקת היא, האם הפרשה אומרת לדבר בם, הכוונה לקרוא את הפרשה של קריאת שמע, אותה חייבים בשוכבך ובקומך? ככה יש הרבה גמרות מסכת ברכות, שמהם משמע שזה הפשטות, שיש חובה לקרוא את קריאת שמע בשוכבך, קריאת שמע של ערבית, מה שעשינו עכשיו, ובקומך קריאת שמע של שחרית. ויש דעות בראשונים ש... שהחיוב מדאורייתא של הפרשה, שהפרשה שלנו זה החיוב ללמוד תורה. ללמוד תורה בשוכבך ובקומך, ויש חובה, וחזל, קריאת שמע מדרבנן, אני פחות אכנס לזה, אני חייב להזכיר את זה, בשביל להבין את המרחב, בפשטות יש הרבה דעות בחזל, ופה אנחנו פוסקים ככה להלכה, שהפרשה הראשונה שאומרת ודיברת בם, והיו הדברים האלה שאנוכים צבחה יום על אביך או קודם, זה הדברים האלה, דברי התורה, אני צריך לדבר בם וללמד אותם לבן שלי, עד כאן הכל פשוט, נכון? יש לי מצווה ללמד את הבן שלי תורה. מצווה תלמוד תורה. יש מצווה ללמוד תורה ויש מצווה ללמד תורה. אחר כך הגמרא ממשיכה. ואיך הדלא הגמרא אבוה, אם אבא שלו לא לימד אותו, יש מצב, לא עלינו, שאבא שלו לא לימד אותו, אומרת הגמרא, מחייב איהו למגמר נפשי. הוא חייב ללמד את עצמו. למה הוא חייב ללמד את עצמו? כי בתחילת הפסוק, כתוב ולימדתם אותם, כתוב ולימדתם, ולימדתם, כנראה אפשר לקרוא את זה כמו ולמדתם. זאת אומרת, אני צריך ללמד את הבן שלי, אבל אם אני לא יכול ללמד את הבן שלי, אם אני לא יודע, אני לא יכול ללמד את הבן שלי. אז מכאן שאני חייב ללמד תורה. הגמרא הזאת מאוד מפתיעה. משום שאם הוא לא למד, אז מניין שהוא חייב ללמוד, התורה מלאה, הגמרא מלאה במצוות לימוד תורה. מצוות לימוד תורה, מצווה ללמד את הבן, זה בסדר מצווה פרטית. המצווה שלי ללמוד תורה. אם אבא שלי לא לימד אותי, אני צריך מקור לזה שאני צריך ללמוד תורה. מה אנחנו עושים פה? אם אבא שלנו לימד אותנו, אנחנו לא צריכים ללמוד תורה. אנחנו יודעים שמצוות לימוד תורה, זה מצווה י' א' בספר המצוות של הרמב״ם, זה מצווה בתוך התרי"ג מצוות, אבל היא הרבה מעבר למצווה מהתרי"ג מצוות. בספר מעלות התורה הוא מביא 30 עשיים ולווים שמהם משמע החיוב ללמוד תורה. אנחנו כמה שנדבר על מצוות לימוד תורה, אין מה לפתוח את הפה, זה לב הלבבות, זה עומק העומקים, זה קודש הקודשים, זה נצח ישראל, זה תפארת ישראל, מה נוכל לומר ומה לדבר על הזכות, על החובה, על הערך של ללמוד תורה בצד החיובי, כמה דברים לא טובים נאמרו חס וחלילה על ביטול תורה, ופה הגמרא מפתיעה אותי, מפתיעה אותי. אם הוא לא למד מניין שהוא חייב, אם אבא שלו לימד מניין שהוא חייב, כי אפשר לדרוש ולמדתם, אפשר לקרוא את זה גם ולמדתם. מפה מצאת את החיוב ללמוד תורה. כאילו בעצם אין חיוב ללמוד תורה, יש חיוב ללמד תורה. ואם נתקעת, אל תגיד שאתה אנוס, הייתי יכול להגיד שאני אנוס, לא יכול, לא, אל תהיה אנוס, תלמד ואז תלמד. והוא קודם לבנו. ככה אומרת פה הגמרא. ואני יכול לתמוע על זה הרבה, הבעיה היא שהגמרא מעתיק את הגמרא הזאת כמעט מילה מילה, כך הוא פוסק. איך הוא פוסק? אני אקריא לכם לשון הרמב״ם, מתלבטים לצלם דף מקורות, ובסוף חשבתי שלא. א', מסתום אתם, חלק מכם, אולי כולם יודעים את המקורות האלה בעל פה, וב', זה דברים מאוד פשוטים, אז אני לא אפתח פה יותר מדי מקורות, ולא חשבתי להביא דפים. הרמב״ם קורא לספר שלו קודם כל, הלכות תלמוד תורה. תראו, יש הבדל גדול בין הרמב״ם לשולחן ערוך. השולחן ערוך מעתיק את הרמב״ם כמעט מילה מילה, אבל הוא משנה את הסדר. זה קורה הרבה פעמים בשולחן ערוך וברמב״ם. ככה שמעתי פעם מהרב עובדיה, אני לא יכול לקבוע את הכמות, אבל הרב עובדיה יכול, ש-70% מהמילים של השולחן ערוך זה העתק מהרמב״ם. אבל אסור להתייחס לכמותיות הזאת בתור איכותיות, משום שאחת המחלוקות העמוקות של השולחן ערוך על הרמב״ם זה שהוא שינה את הסדר. וכשמשנים את הסדר, זה הופך את העולמות לגמרי. זה מתחיל בדברים הכי פשוטים, הכי יסודיים, שהרמב״ם, מה הסדר שלו? עוד מעט אני אחזור לנו. אני פה עכשיו בחלק א' של הרמב״ם, ספר המדע. אז זה ספר יסוד, הרמב״ם מתחיל קודם כל ביסודי התורה. מה זה יסודי התורה? הלכות אמונה. הלכות אמונה, ללמוד אמונה. קודם כל, הרמב״ם, הדבר הראשון, מלמד אמונה. קודם כל. אחרי זה, מה? דעות. מה זה דעות? דעות זה מוסר, דרך ארץ, זה קודם כל. אחרי זה, הלכות תלמוד תורה. איפה שבת, איפה כשרות, זה אחר כך. את כל זה, השולחן ערוך לא העתיק. כמעט כל ספר המדע, חלקים גדולים ספר המדע, השולחן ערוך לא העתיק. הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, השולחן ערוך כמעט ולא העתיק. בזה שהוא לא העתיק, אז הוא שינה את הכל. נכון שפה זה, הוא לא חלק, הוא לא כתב שהוא חלק אף מילה, אבל הוא שינה את כל המרכז. הוא שינה את כל המסר, הוא שינה את כל המהות. כי הרמב"ם אומר לך, קודם כל, אמונה, תלמד אמונה. והשולחן ערוך, הלכות לימוד אמונה, כמעט שהן לא קיימות שם. אני אומר כמעט כי אני זהיר. אני רוצה להגיד לא קיימות, לא יכול להגיד שאני עכשיו זוכר את כל השולחן ערוך, אבל הם בוודאי לא במקום מרכזי. השינוי הזה הוא לא שינוי טכני עריכתי, הוא שינוי שיש לו, זה אמירה מאוד מאוד משמעותית. אז גם פה, השולחן ערוך מעתיק את הרמב״ם, אבל השולחן ערוך מעתיק את הרמב״ם, הוא מזיז קבוצה של הלכות למקום אחר, ובזה הוא מבליט לנו את מה הרמב״ם כן עשה. לרמב״ם אין בפשטות הלכות לימוד תורה, יש הלכות תלמוד תורה. הלכות תלמוד תורה זה איך אני מלמד תורה. כל הלכות ברמב״ם נפתחות קודם כל במניין המצוות. אומר רמב״ם, יש בכלל שתי מצוות עשה. ראשונה ללמוד תורה, לא ללמד, ושנייה לכבד מלמדי ויודע. מה המקור של זה? המקור של זה מצווה י' בספר המצוות של הרמב״ם. וכשאנחנו אומרים מצווה י' שמה הוא אומר את שניהם ביחד כבר. זה מינוח לא ללמוד תורה. מצווה י' שציוונו ללמוד חוכמת התורה וללמדה. שני דברים. זה מצווה אחת שכוללת בה שני חלקים. ללמוד וללמד. וזהו שנקרא תלמוד תורה. והוא אמרו ושינמתם לבניך. ולשון ספרי לבניך אלו תלמידיך. וכן אתה מוצא בכל מקום שתלמידים קרואים בנים שנאמר ויצאו בני הנביאים. בסדר? אז בספר המצוות הוא כותב שהמצווה היא ללמוד וללמד. זה דבר אחד, זה לא שני דברים. בהלכות תפילין יש שני תפילין. לאות על ידך ותוטפות בין עיניך. נכון? יש כאלה עדות שאומרים שיש ברכה אחת לשניהם, יש כאלה עדות שאומרים ברכה לכל אחד מהתפילות. אבל זה מצווה שהתורה חילקה אותה לשני חלקים. בציצית אנחנו צריכים לקשור בארבע כנפות קצותך, וזה מצווה אחת. אין מצווה על כל ציצית. זה מצווה אחת. בהלכות תלמוד תורה יש פה משהו שהוא לא אמור להיות, זה מצווה שיש לה שני חלקים, אולי ככה נראה, ללמוד וללמד במצוות העשה. אבל כשאנחנו נכנסים לתוך הלכות תלמוד תורה, הכותרת היא הלכות תלמוד תורה. הלכות תלמוד תורה, אני כבר יכול להגיד לכם שאת הכותרת הזאת, הלכות תלמוד תורה, השולחן ערוך לא עשה ככה. השולחן ערוך חילק את הלכות תלמוד תורה לשני חלקים, סימן רשמ"א וסימן רשמ"ו, ביורדיה. לסימן רשמ"א הוא כתב הלכות מלמדים. בסימן רשמ"א הוא העתיק את ההלכות שבהם אני מלמד תורה את הילדים. איפה אני לומד תורה? זה הלכות תלמוד תורה ברשמ"ו. הוא חתך את זה, הוא לא חילך לפי הסדר. אבל הרמב״ם את הכל מכניס בהלכות תלמוד תורה. זה לא, הלכות מלמדים ברור. איפה יש הלכות ללמד? איפה יש? ושיננתם לבניך ודיברת בם. ומאתם אותם את בניכם, לדבר בם, שבטיך בביתך. נכון? זה החיובים שלי לדבר בשתי הפרשיות של קריאת שמע. אבל הרמב״ם לקח את זה וכולל את כל הלכות ללמד תורה וללמוד תורה בתוך זה. אז אני חוזר. הרמב״ם כותב ככה, נשים עבדים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה שנאמר, ולימנתם אותם בניכם, מדבר בם. הגמרא שלנו, קריאת שמע שלנו. ואין האישה חייבת ללמד בנה, זה הגמרא שלנו, הלכה ב', כשם שאדם חייב ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בנו, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. הוא נראה את הפסוק הזה, הגמרא מזכירה את זה בדף למד, הגמרא עומת יותר מזה בדף למד, נכון? אמר רבי יהושע בן לוי, כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך, ומיד הפסוק הבא, יום אשר אמרת לפני השם לקחה בחורב. אז אם מישהו זוכה ללמד בנו, אז הוא זוכה כאילו לקבל את התורה מהר סיני. הרמב״ם לא אומר, הרמב״ם מבין את זה לא בתור זכות, אלא בתור חובה. כשם שאדם חייב ללמד בנו, כך חייב ללמד בנו. ולא בן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל, למד את כל התלמידים אף פי שאינם בניו. שנאמר, ושיננתם לבניך, מפי השמוע למדו, בניך אלו תלמידיך, שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר, ויצאו בני הנביאים. אם כן, למה כתוב שיננתם לבניך? שבנו קודם לבנים של אחים. בעצם אני חייב ללמד תורה את כולם. כולם בנים שלי, רק יש בנים שלי שהם עוד יותר קודמים. אחר כך, בהלכה ג' הרמב"ם ממשיך להעתיק את הגמרא שלנו. מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו כשיכיר, שנאמר, למדתם אותם ושמרתם לעשותם. אז אתה קודם, אם לא למדת, אז אם אבא שלך לא למד, אתה חייב ללמד את עצמך. כשיכיר, כשיהיה לך שכל. והרמב"ם ממשיך פה בהלכות תלמוד תורה, אני מיד אמשיך, אז את החלק הראשון הזה, את החובה ללמד את הבן שלי תורה, השולחן ערוך העתיק ברש מ"א, בהלכות מלמדים. אז אם היינו מסתפקים רק מכאן, רק את החלק הראשון של הפרק, אז היינו חושבים שאין מצווה ללמוד תורה. זה לא יכול להיות שאין מצווה ללמוד תורה. שוב, זה לא רק שיש כל כך הרבה, זה הרבה מעבר למצווה. התורה אומרת שתלמוד תורה ומצוות, תלמוד תורה קודם, גדול תלמוד ממעשה. אם יש מצווה שאינה עוברת, מצווה שאינה יכולה לעשות בידי, מצווה עוברת, מצווה שאינה יכולה לעשות בידי אחרים, אז כל חפציך לא ישבו בה, הגמרא מועד כתומת, אבל חפצי שמיים ישבו בה. אז באמת המצווה תעשה ורק אחר כך תלמד תורה. אם יש פרקטית נקודתית, משהו שצריך לפעול, אז פועלים ואחרי זה חוזרים ללמוד תורה. אבל איך של נר תורה מצווה אור, אני יכול להגיד כל כך במדרשים, שתורה היא, המצווה היא נר והתורה היא אור, ומצווה בעידנה דעסיק בה מגינה, ותורה מגינה עליך, שאומרת גם בגלל שאתה לא עסוק בה. מה נאמר על התורה? מה נדבר על התורה? התורה זה שטר הירוסים, זה קשר החיים בין שמיים וארץ. בתורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את עצמו, אנו נפשי כתבי תיאבי. באמת, מה שאני אגיד על התורה זה יצמצם ויקטין את התורה. זה מצווה ענקית, אבל לפי מה שאנחנו רואים פה בהתחלת הרמב״ם, זה מה שהגברה שלנו, כפתת עמוד ב', בעצם אין מצווה ללמוד תורה. יש מצווה ללמד תורה. ולמד תורה, אתה חייב לדעת, ואם אתה לא למדת תורה, אז תלמד אותה. איך היה אפשר להבין מהגמרה פה, מהרמב״ם פה? וגם השולחן ערוך העתיק את זה. אבל השולחן ערוך גם כתב, חוץ מזה, אני לא יודע מי כתב את הכותרות בשולחן ערוך. יש בכותרת על רש מ"א הלכות מלמדים, וכותרת על רש מ"ו הלכות תלמוד תורה. אני לא יודע מה בית יוסף בעצמו כתב את זה, אבל ככה זה נכנס בעם ישראל. כנראה יש לזה תפקיד. אחר כך הרמב״ם, בהלכה ח', באותו פרק, כותב דבר חדש. מה? כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין אני, בין עשיר, בין שלם, בין בעל איסורין, בין בחור, בין זקן גדול, אפילו אני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים, כולם חייבים לקבוע להם זמן לתלמוד תורה, ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. והגית בו יומם ולילה נאמר בספר יהושע. בפרק השם בספר יהושע, כשיש ברוך הוא חונך, ממנה את יהושע, מחזק אותו, אז הוא אומר, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, זה מצווה מספר יהושע, זה לא דאורייתא. זה מדברי קבלה, מדברי נביאים, אנחנו לא מחויבים. זה לא בתוך מתוך מצוות עשה. פה הרמב"ם אומר, יש לכולנו חובה לקבוע זמן. זה מה שישאלו אותנו אחרי 120. אתם זוכרים את הגמרא בשבת, שאחרי 120 עולים לדין, מה שואלים אותו, אחת השאלות שואלים אותו, קבעת איתם לתורה? אז הוא חייב לקבוע לו זמן ללמוד תורה. והלכה שלישית, הלכה ראשונה זה הלכה ללמד את הבן שלי, אם לא לימדו אותי, אני חייב ללמוד תורה. הלכה שנייה, שחייבים לקבוע זמן לתורה. והלכה שלישית, עד מתי חייב ללמוד תורה? עד יום מותו. שנאמר, אופן יסור מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד, הוא שוכח. יש עוד הלכה, שהיא בספר דברים בכלל, ששם היא יושבת על המשנה בפרקי אבות, עוד מעט נגיד, כתוב בפרקי אבות, כל שמשכח דבר אחד משנתו, חייב מיתה. שנאמר, פסוק הזה? לא זוכר מה נאמר. אבל חייב מיטה, ככה משנה אומרת. פן תשכח את הדברים. אתה מסתכל לי שם? תודה. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורם לבבך. יש בזה מחלוקת גדולה, ידועה ומפורסמת, בין אדמור הזקן לבין הנציב. אדמור הזקן אומר שמי ששוכח דבר אחד שלמד, פוסק להלכה, חייב מיטה. זה די מפחיד, מיטה מדי שמיים. זה די מפחיד, אבל כך הוא כותב בהלכות תלמוד תורה. רבים הפוסקים שאומרים שמי ששוכח דבר אחד משנתו, הגמרא אומרת, ביושב ומשכח. המשנה אומרת, ביושב ומשכח. זאת אומרת, מי ששכח, כי הוא לא זוכר מה יצא, הוא לא זוכר את כל הדברים, מה הוא יכול לעשות, אז זה לא נקרא. היושב ומשכח זה מי שבכוונה לא רוצה לזכור את מה שהוא למד. מי שמנסה לשכוח את מה שהוא למד, הוא חייב מיטה. ככה רבים פוסקים, ואז הוא מוריד את הדברים של האדמור הזקן, אתה תן לנו מרווח נשימה, זה לא אם שכחת חס לי פה משהו, אז אתה חייב מיטה. אז עשית דווקא, לעשות דווקא אנחנו יכולים להתחיל להבין. אבל הנציב, יש כשאומרים שלא עשית דווקא, אלא ככה גם משהו מהאדמור הזקן, להלכה היום, שאתה צריך לנסות להתאמץ, לזכור מה שלמדת, לקבוע חזרות ועוד לחזור. כך רואים ברמב"ם פה, משהו דומה. ובגלל, אם לא התאמצת לחזור, אז זה כלול בתוך משכח דבר אחד משנתו. הנציב אומר, הוא חולק בצורה מאוד מאוד בולטת, הנציב אומר שבימים שכל התורה שבעל פה עברה בעל פה, על זה נאמר משכח דבר אחד משנתו. כי אז הייתה אחריות אדירה לדעת את כל קובצי המשניות והתוספתות. אבל היום יש לנו ספרים, והיום זה בכלל, החיוב הזה לא חל. את המסר הזה, משום שלימוד תורה לא תלוי בכמה אתה יודע בעל פה. הגודל של תלמיד חכם, תלמיד חכם לא יכול להיות עם הארץ, אין בור יראה, אין בור עם הארץ ולא, אין בור יראה חטא ולא עם הארץ חסיד. אבל אתה יכול היום בקלות להגיע להמון ידע שאין סיבה שתזכור אותו בעל פה. אבל זה הערת אגב שאמרתי. אני מנסה לומר שיש לכאורה ארבע הלכות ברמב"ם ובשולחן ערוך, ואני מנסה לבנות, אני עוד פעם אחזור על כל הארבע הלכות, אני מנסה לבנות. הלכה אחת, ללמד את הבן, ואם לא למד, ללמד את הבן, למד את עצמי. הלכה השנייה, חייב כל אדם מישראל לקבוע לו עיתים, ביום ובלילה, שנאמר בהגיד בו יום ובלילה. הלכה השלישית, שאפילו עד מתי, חייב ללמוד, אז אפילו הוא זקן. זה לומדים מהפסוק, פן יסורם לבך כל ימי חייך, אומר הרמב"ם, כל זמן שלא יעסוק בלימוד, הוא שוכח. זאת אומרת, זה בעצם, אם לא הייתי שוכח, נניח יש אחד כזה עם זיכרון צילומי. נניח יש אחד שלמד את כל התורה ולא ישכח יותר, היפותטית, לפי החלק השלישי שאמרתי, זה כתוב פה בהלכה י', אז לא הייתי צריך ללמוד כל ימי חיי. היה מספיק שאני אלמד פעם אחת כל החיים, ולא הייתי צריך לשמוע. זה קצת מוזר. קודם כל אמרתי שאני חייב ללמוד, לא בגלל שאני משכח, אלא בגלל שיש חיוב של מה? של והגית בו יומם ולילה. מיד בהלכה הבאה אחרי זה, שתי הלכות אחרי זה הוא אומר, שאני צריך ללמוד רק בגלל שאני לא אשכח. טוב, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מוח שוכח, סימן שהקדוש ברוך הוא רצה שנזכור תמיד את כל התורה. דין רביעי, ואז אני אנסה להגיד לאן אני חותר. דין רביעי זה גם דין שהגמרא פה אומרת אצלנו בדף למד, עמוד א', בשורה הרחבה הראשונה. אמר רב ספרא משום רבי יושב בן חנניה, מה דכתיב ושיננתה לבניך, אל תקריא ושיננתם אלא ושילשתה, שזה לימוד מאוד מאוד מיוחד. למה לא, למה לקרוא ושילשתם במקום ושיננתם? מדבר על זה, לא יודע אם עכשיו. לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. יש בזה מחלוקת גדולה, נכון? מחלוקת של רש"י, תוספות ועוד שיטה בתוספות. האם מדובר לחלק כל יום לשליש, שליש תורה שבכתב, שליש הלכות ושליש גמרא, או מדובר לחלק את החיים או את השבוע? וההלכה, הדין שלישי זה רבנו תם. רבנו תם אומר, תסתכלו שם בסוף התוספות, תוספות דימו מתחיל לא צריך ליומה, אז שורה שלישית מלמטה, ורבנו תם פירש שאנו סומכים. למה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא מחלקים את ימינו, שליש במקרא, שליש בשנשנה, שליש בתלמוד. אנחנו, מי זה אנחנו? אנחנו זה עם ישראל. אני לא יודע אם יש מישהו בעם ישראל שעושה את החלוקה הזאת, השולחן הוך פסק אותה. הרמב״ם פסק אותה, את הברייתא הזאת, השולחן הוך פסק את הברייתא, את השולחן הוך הזה. הרבנו תם לפחות אומר שאנחנו לא עושים ככה. מערכת החינוך שלנו לא עושה ככה. מגיל צעיר מאוד, יש לנו גם את המשנה בפרקי אבות, נכון? בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 מצוות, 15 לתלמוד. גם מערכות החינוך שלנו גם לא בנויות ככה. מערכות החינוך שלנו אולי בין 5 למקרא, אבל לא בין 10 למשנה ולא בין 15 לתלמוד. הרבה בגיל 9 גם מתחילים ללמוד גמרא. ולפעמים זה נראה כאילו כל המרבה הרי זה משובח. אנחנו לומדים משנה וגמרא הרבה לפני שלמדנו את כל התנ"ך. כולם, רוב האנשים פה בוגרים של מערכות חינוך דתיות, לא יודע מי, איזה מערכת חינוך דתית, תורה אחת, מעלה על דעתה, למד את, את כל התנ"ך, ובטח לא עוד שישה סדרי משנה, מתחילים עם גמרא, הרבה לפני סוף התנ"ך, והרבה הרבה לפני שסיימנו את, אפילו פעם אחת, את שישה סדרי משנה, אז אנחנו לא פוסקים את זה להלכה. אנחנו לא פוסקים את זה להלכה. את המשנה פרקי אבות, יש דעות בכלל שזה ברייתא, משנה פרקי אבות. הרמב"ם, למשל פירוש המשניות, לא מסביר את המשנה הזאת. ויש רבים שרוצים להגיד, הוא לא מסביר את המשנה הזאת, כי בגרסה שלו היא לא הייתה, לא הופיעה בכלל המשנה הזאת של, של בן חמש למקרא. הוא פוסק, נראה בהמשך, אולי בשיעורים הבאים, נראה איך מלמדים ילדים. אבל הרמב"ם פוסק כן למבוגרים את השלשה הזאת, לא במערכת החינוך. אלא לנו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש וכשהוא אומר, וכשהוא יגדל, כשהוא בתחילת חייו, איפה זה? וגמרא, שליש בתורה שבעל פה, ושליש, איך הוא קורא, מה זה גמרא? גמרא זה יבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו, יוציא דבר מדבר, ידמה דבר לדבר, ידין במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך הוא עיקר המידות, ואיך יוציא האיסור והמותר, וכיוצא בהם מדברים שלמד מפי השמועה, ועניין זהו הנקרא תלמוד. אז יש דרך שלישית, מה זה נקרא תלמוד? מה זה? אז יש תורה שבכתב ללמוד, יש מחלוקת אם זה חמישה חומשי תורה או כל התנ"ך, שיסבירו ככה, שכל אדם ישראל חייב ללמוד. יש את המשנה, המשנה, הרמב"ם לא מתכוון לשישה סדרי משנה. המילה משנה הייתה הרבה לפני רבי שכתב שישה סדרי משנה. המילה משנה הכוונה הלכות פסוקות. למשל, הספר של הרמב"ם הוא ספר שנקרא משנה. משנה תורה לרמב"ם. זה גם משנה, משנה זה הלכות שפסקתי אותם. זה התורה שבעל פה. יש את התורה שבכתב, ויש איך נוהגים אותה להלכה. לזה קוראים משנה. רבי חיבר ספר שקוראים משנה, אבל זו צורת לימוד כזאת שבה אתה לא לומד בעיון, אתה לא לומד לעומק, אתה לומד את המסקנה. ויש שליש אחר שנקרא תלמוד. תלמוד זה ללמוד בעיון. זה ללמוד איך מתורה שבכתב הגענו למשנה. מה הקשר? בי"ג למידות שתורה נדרשת בהם, בקלים וחמורים, בשימוש חכמים, בסברות, בלדמות, דבר לדבר. ובלימוד הזה אנחנו מרוויחים שני דברים. א', אנחנו מביאים איך הגענו מפה לשם. ב', ככה אנחנו יכולים לחדש דברים. הרבה שאלות והרבה פרטים שמתחדשים בעולם התורה, הם לא כתובים בקבצי ההלכות, כי קבצי ההלכות הם תמיד מצומצמים. הם לא אינסופים. ומי שיודע הגמרא, מי שיודע את השורש של כל דבר, אז הוא יודע לדעת מאיפה הדברים האלה הגיעו. אומר הרמב״ם, בתחילת דרכו של אדם הוא ישלש את חייו, במה דברים אומרים? בתחילת תלמודו של אדם, אבל כשיגדיל בחוכמה ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד תורה שבעל פה, אז מה הוא יקרא מעט תורה שבכתב דברי שמועה, אבל יפנה כל ימיו לתלמוד בלבד, לפי רוחב ליבו ויישוב דעתו. את הממלצה הכי כדאי זה לעסוק בגמרא. רק כשהרמב״ם ממליץ למי? למי שכבר יודע את התורה שבכתב, יודע את ההלכה. הרמב״ם כתב את הספר שלו, בהקדמה לספר שלו, הוא כותב, ספר משנה תורה שמה, כולם פה לומדים גמרא, ברוך השם, ויודעים את הפער האדיר בין גמרא לבין הרמב״ם. הרמב״ם למד את הגמרא בשביל לכתוב את הרמב״ם, כמו שאנחנו עושים, לראות איך הוא למד את הגמרא. אבל הרמב״ם כותב בהקדמה שלו, אנחנו קיבלנו את הרמב״ם, ברור. אמרתי לכם, 70% מהשולחן ערוך זה הרמב״ם, אבל גם לא קיבלנו את הרמב״ם. ומה קיבלנו את הרמב״ם? באיך הוא לומד כל אחד באופן נקודתי. אבל את הרעיון בכללותו לא, משום שהרמב״ם, זה פה בהלכות תלמוד תורה. הוא רצה שאדם ישראל ילמד את התורה שבכתב. שוב, מינימליסטים, חמישה תורה, ומקסימליסטים את כל התנ״ך. אדם ישראל צריך לדעת את כל התנ״ך, בפשטות זה את כל התנ״ך. ואדם ישראל צריך לדעת את כל הרמב״ם, זה מה שהוא צריך לדעת. הוא צריך לדעת תורה שבכתב זה התנ״ך, ומשנה, הלכות זה הרמב״ם, או ספר אחר במקום הרמב״ם. ספר שמסכם את כל ההלכות. וחוץ מזה, זה לדעת, וזה קל מאוד לדעת. נכון, אם היינו בונים מערכת חינוך כזאת, אם היינו מלמדים ילדים רק תנ״ך ורק, או רק שישה סדרי משנה, או רק רמב״ם, אני חושב, לא חישבתי אף פעם, אבל באזור כיתה י' י' א' נראה לי שהיינו מסיימים את זה. כמה זמן לוקח לחבדניקים לעשות את הסבב? יש סבב שנתי, יש סבב... לא בעניינים פה. שנה וחצי זה מה? פרק יומי זה שנה וחצי זה משניות. שלוש שנים הרמב״ם היומי, אם אתה לומד פרק ביום. נראה לי יום שלם, עוד פרק. תלמד התנ״ך טוב 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 כמה שנים, ואחרי זה תלמד פרק ביום. לא, אתה לא לומד מאיפה... זה גם בלי, הרמב״ם קטם בלי נושא כלים, אתם יודעים. כסף משני והמגיד משני הגיעו אחר כך. אבל תקרא את זה, זה ספר טוב שמסביר משהו. אם יש במפעלים כאלה, נכון? יש חלק שלומדים בישיבות תיכוניות. אז אם היית לומד רק תנ״ך ורק זהו, אז היית זה בוגר מערכת חינוך, היה יודע טוב את התנ״ך ואת מה שמכונה משנה בלשון הרמב״ם, או פסקי הלכות. חוץ מזה, זה כלים, כלים של חשיבה, איך? מה הקשר בין שניהם? כי זה ספרים שנראים לא תמיד אותו דבר, נכון? תוטפות בין עיניך, זה לא פה, זה פה, זה גם פה אצלנו בגמרא בקידושין. איך לומדים את זה, איך הגענו לזה? זה אפשר להמשיך ללמוד תורה כל החיים. המערכת החינוך שלנו לא בנויה ככה. זאת ממש לא בנויה ככה, זה כתוב ברמב״ם, זה כתוב בגמרא, כתוב שכן, במערכת החינוך שלנו אנחנו מגיעים לגמרא, יש לזה סיבות, סיבות שגדולי ישראלים יגעו ככה, ואנחנו נשאל היום את השאלות למה ואיכשהו גם ננסה לענות, אבל יש לנו, שוב, אני חוזר עכשיו, ארבע דברים שקשורים ללכות תלמוד תורה. הרמב״ם קורא זה ללכות תלמוד תורה, ואומר שהמצווה ילמד את הבן, זה המצווה. אם לא למדתי, אני אלמד בעצמי. אחרי זה יש שלוש מופעים שמהם נראה שאני חייב ללמוד תורה, בלי קשר לבן שלי. בתחילת הספר, בתחילת ההלכות, אני לא חייב ללמוד, אני חייב ללמד. ללכות, ללמד תורה. ואם לא למדתי, אז אני צריך ללמוד קודם, אפילו לפני הבן שלי. לא יכול להגיד אני אנוס. זה מה שלא למדת, לא יכול לדעת. לא, אני חייב ללמוד. זה ההלכה הראשונה. אחר כך יש הלכות שנראה מהם של חיוב ללמוד תורה, הוא לא קשור למה, אלא ללמד. א', יש חיוב לקרוא עיתים לתורה. הוא לא כותב רק מי שעוד לא לימד את הבן שלו. אני לימדתי את הבן שלי, הבן שלי נהיה תלמיד חכם פיקס. למה שאני אקבע עיתים לתורה? אז זה לא קשור ללכות תלמוד תורה לכאורה, ובכל אופן הרב כותב שחובה לכל אחד ללמוד תורה, לקבוע עיתים לתורה ביום ובלילה, שנאמר והגית ביום ובלילה. זה פסוק מיושע. חוץ מזה יש חיוב להמשיך עד סוף החיים, כי אסור לשכוח. ישמר לך, תשמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים שראו עיניך, ופן יסרום לבך כל ימי חייך. וגעתם לבניך ובני בניך. אז יש חיוב לשכוח, גם זה לא קשור לבנים שלי, כבר לימדת בנים שלי, אין לי בנים. לא קשור. וחוץ מזה, יש איזו הדרכה, איך אדם חייב לקבע, לסדר את שנותיו, נכון? שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, עם כל מיני חילוקים שמשתנים בהתאם למצבו של האדם, בהתאם ליכולות שלו, וגם זה לכאורה לא קשור לאיך אני מלמד את הבן שלי. גם זה לכאורה לא קשור, נכון? אין שום קשר. בואו נסתכל רגע בגמרא, בדף למד עמוד א', הגמרא אומרת, עד איכן חייב אדם ללמד בנו תורה. יש לכם שורה שישית שביעית מלמעלה. עד איכן חייב אדם ללמד בנו תורה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, כגון זבולון בן דן. מישהו? זבולון בן דן, אנחנו לא יודעים מה זה. זבולון ודן זה שני שבטים, אבל לא מדובר עליהם, מדובר, זבולון לא היה בן של דן. מדובר כנראה משהו אחר, שלימדו אבי אביו, אנחנו שואלים עד מתי חייב אדם ללמד את בנו. ופה מדובר על סבא שלימד את הנכד שלו. אז מה כתוב פה? שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד הלכות ואגדות. והגמרא לא פוסקת זה על ההלכה. יש פה כן מקרא ולא אגדות, לא. בעצם את כל התורה כולה, הסבא הזה לימד את הנכד שלו, את כל התורה כולה, כל זה לא נפסק להלכה בשום מקום. עד מתי אדם? אז עד מתי אדם חייב ללמד את הבן שלו? לא כתוב. אדם חייב ללמד את הבן שלו? לא כתוב עד מתי. אולי את כל התורה כולה. טוב, אדם לא מצליח ללמד את כל התורה כולה. אז יש פה איזו סתירה ברמב״ם. קודם כל, הגמרא מפתיעה אותנו. זה התחיל בגמרא. שהגמרא אומרת שאני לומד תורה רק אם לא לימדתי את הבן שלי, רק אם לא לימדו אותי. וזה נמשך לרמב״ם. השולחן הוא חתך את זה. איך השולחן הוא חתך את זה? משום שאת זה שאני חייב ללמד את הבן שלי, הוא שם בהלכות מלמדים. את זה שאני חייב ללמד את עצמי, הוא חתך. זה שאני חייב ללמד את עצמי, אז איבדת את העמוד, אני חוזר, זה בהלכה, בהלכה ח' בפרק א'. בפרק ב' זה הלכות מלמדים. השולחן ערוך גזר את הלכה ח' וט', ומה שאמרתי לכם עכשיו, החובה של אדם ללמוד מעצמו, הוא גזר את זה מרשמם א' לרשמם ו', הוא חיבר את תחילת הפרק לסוף הפרק. בפרק א' יש את החובה שלי ללמד את הבן שלי, ואחרי זה את החובה שלי ללמוד לבד. ואחרי זה ללכות מלמדים. השולחן ערוך לקח את החובה שלי ללמוד לבד, גזר מתוך הפרק, העביר לסימן הבא, רש מ"ו. ואז הוא יצר שתי חטיבות נפרדות. ללכות מלמדים והלכות לימוד תורה. ללכות תלמוד תורה. איך אני חייב ללמד? חוץ מזה, אני חייב ללמוד. מה המקור לזה שאני חייב ללמוד? הוא לא כתב. יש 30 מצוות, עשה ולא תעשה, שבעל מעלות התורה, זה אח של הגרא, אני חושב, כתב את הספר הזה. הוא הבן של הגרא, רבי אברהם בן הגרא. אז הוא אסף, זה כמו שהחפץ חיים אסף בתחילת הספר, שנכון רשימה ארוכה של אסים ולאווים וקרת, כשכולנו ברור שרוב הלאמים והאסים לא נועדו כדי לסוע ללשון הרע, אלא זה השלכות משנה שיוצאות מתוך הדברים האלה. זה הכיוון המרכזי, רואים את הרוח של התורה לאן היא נושבת. אז קדמו רבי אברהם בן הגרא כתב את הסמל לתורה, שבלי סוף הוא ניפגש פה עוד, ניפגש בעוד בשיעורים האלה. אבל מה הפסוק הממוקד? שבגללו חייב אדם לקבוע זמנים לתורה, זה פסוק מספר יהושע. בכל התורה אולי הבאנו שום פסוק לזה. אולי כי רק בספר יהושע כתוב ביום ובלילה? לא נכון, כתוב בשוכבך ובקומך. אבל והגית בו יומם ולילה. זה יותר משוכבך ובקומך, נכון? שוכבך זה בערב, וקומך זה בבוקר, זה קצת. להגיד הרבה מובן לילה, זה נראה, הפסוק הזה אומר יותר. הפסוק ליהושע כתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגיד הרבה מובן ולילה. זה יותר, אפשר להבין, והגיד הרבה מובן ולילה מינימלי, נכון? תגע בו קצת ביום ותגע בו קצת בלילה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אז אסור לך להפסיק לרגע אחד. זה פסוק ביהושע. את לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, הרמב"ם והשולחן ערוך לא פסקו. פסקו רק את החצי השני של הפסוק. זה לא דרבנן, זה מיהושע, אבל זה לא דאורייתא, זה מדברי קבלה, ככה לשון. אז השולחן ערוך בעצם אמר, יש פה שני חיובים אחרים. יש חיוב אחד ללמד את הבן שלי, ויש חיוב אחד ללמוד תורה, זה לא קשור. הוא סידר, הוא גזר את הרמב"ם מזיז, וסידר איכשהו. אבל זה לא פותר את הגמרא, משום שהגמרא אומרת שהחיוב שלי ללמוד זה רק אם לא לימד את הבן שלי, ככה הגמרא התחילה. וזה לא משנה את הרמב״ם, שהרמב״ם כביכול, לפי השולחן ערוך, הרמב״ם ערבב את הלכות תלמוד תורה, את הלכות ללמד תורה, עם הלכות ללמוד לעצמי. לכאורה. אבל זה רק לכאורה, הרי הרמב״ם לא ערבב, בכלל הוא לא ערבב, נכון? אז אין לנו ברירה, אלא לנסות להבין מה הרמב״ם אומר, לפי הפשט שלו, הוא לא ערבב, זה לא פתרון. לנו אין את הפריבילגיה לגזור את הרמב״ם ולהגיד, כנראה שמצאנו דפוס יד, דפוס ב... או כתב יד בגניזה הקהירית ששם גזרו. זה לא ככה, הרמב״ם כתב ככה, אז בואו נקשיב לרמב״ם. הרמב״ם אומר שיש מצווה אחת והיא ללמוד ולמד. יש מצווה תלמוד תורה. יש מצווה תלמוד תורה. אז בואו בשביל להבין את הרמב״ם נשאל עוד שאלה. הרמב״ם אומר יש מצווה למדתם אותם את בניכם. ואחר כך הרמב״ם אומר כשם שמצווה על אדם ללמד את בניו, ככה מצווה על החכם ללמד את מי? את כולם. למה? בגלל שכולם נקראים, אני אקרא את לשונו היפה של הרמב״ם, כשם שאדם חייב את בנו ובניהם בנו, לא בן מצווה על כל חכם וחכם מישראל, ללמד את כל התלמידים. יש מצווה ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בניו. למה? שנאמר ושינתם לבניך. זה לא כך, נכון? מצווה ללמד את כולם, אף על פי שאינם בניו, שנאמר ושינתם לבניך. אבל הם לא בנים שלי. אז איך פותרים את הבעיה? אם הם לא בנים שלי, למה כן מצווה ללמד אותם? כי מה? כי כל המלמד בין חברות תורה, מעלה עליו כתוב כאילו ילדו, כי התלמידים נקראים בנים. זאת אומרת, מתי הם בנים שלי? מתי הם נקראים בנים שלי? אחרי שלימדתי אותם, לפני שלימדתי אותם, הם לא נקראים בנים, נכון? אז אם לא לימדתי אותם, לא נקראים בנים, ואין לי מצווה ללמד אותם בכלל. זה כמו גיתו וידו בן כאחד. הגיתו וידו בן כאחד בא לפתור את הבעיה של איך אני משחרר עבד כנעני. אבל פה יש פה איזה לכידות, איזה מלכודת מלכוד, זה מה שניסיתי להגיד. התורה לא חייבה אותי. אם לימדתי אותם, עשיתי מצווה, אבל איפה הרמב"ם לא כותב מצווה על כל חכם וחכם ללמד, אף על פי שאינם בניו. אז מהתשובה הזאת אני חושב, מהקושייה הזאת אפשר להבין מה זה הלכות תלמוד תורה ברמב"ם. זה קצת הפתעה, אבל בואו ניקח את הרמב"ם בלי משהו שחלם חסה לו, כמו שהוא כותב. אני קורא עוד פעם. קטן אביו חייב ללמדו תורה. אין מצווה על האבא ללמוד תורה. אין לנו מצווה ללמוד תורה. נניח ככה, בסדר? נניח, בזהירות. יש לנו מצווה ללמד את הבנים שלנו תורה. ואם לא למדתי תורה בעצמי, אז אני חייב ללמד את התורה בעצמי. זאת אומרת, מה שאבא שלי לא עשה לי, מכל מיני סיבות, מאונס ומרצון, בשוגג ומזיד, אז אני חייב ללמד את עצמי. זה המצווה. מה המצווה? המצווה בעצם, מה זה מצוות לימוד תורה? להעביר את התורה לדור הבא. ככה אנחנו אומרים בקריאת שמע. ושיננתם לבניך ודיברת בם, שבטיך בבדיך. שיננתם לבניך. לא כתוב תלמד וגם. ולמדתם אותם, ולמדתם אותם. לימדתם זה למדתם. זה לא בדיוק הפשט. זה בכלל לא הפשט. המצווה מעיקרה היא ללמד. ההלכות הם הלכות תלמוד תורה. הלכות תלמוד תורה. מתי אני מחויב? אני מחויב ללמד את הבן שלי את התורה שמה? שאבא שלי לימד אותי, את התורה שסבא שלי לימד אותי, את התורה שאבא שלי לימד אותו, את התורה קדימה, אחורה, 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 עד הר סיני. את התורה יש מצווה להעביר. לפני שיש מצווה ללמוד תורה, יש מצווה ללמד תורה. איך אנחנו אומרים בברכה שלפני קריאת שמע? לשמוע, ללמוד וללמד. לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה הזאת. התורה זה משהו שצריך ללמוד אותו כדי, מיד, זה מיידי. זה לא ללמוד, ואולי נעשה עוד דברים. זה מהות התורה, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. אבל ברמב"ם זה עוד יותר מזה. מהות התורה זה ללמד תורה. מי הראשון שלימד תורה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לימד את התורה, הוא לא למד אותו, הוא לימד את התורה. למי משה רבנו? משה רבנו העביר אלינו, ואנחנו מעבירים, זה עובר דרך המשפחה. אנחנו מעבירים, מאב לבן, לא כל אב מוצלח בזה. לא כל אב יודע לעשות את זה טוב. לכן, רבי יהושע בן גמלא תיקן, והבת הנלמד בעזרת השם, תיקן שיהיו לנו שלוחים, מלמדי תינוקות, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, שלוקחים על עצמם את המשימה של האבהות הזאת, והם מלמדים, הם מאמצים את הילדים שלנו, והם בנים להם, והם ממשיכים להוביל את התורה. בעיקרון ההלכה הלכות תלמוד תורה. אז למה הרמב״ם אומר אחרי זה, טוב, ורק אם לא לימדו אותי, אז בדיעבד כזה, טוב, אז אתה צריך לעשות את זה. למה הרמב״ם אומר שמצווה על כל אדם לישראל לקבוע עתים לתורה? ולמה אסור לאדם לשכוח את התורה? דרך אגב, בוא נראה את הפסוק שאסור לשכוח את התורה. אתה יכול להביא לי בבקשה דברים, כי אני מפחד שאני לא אזכור את הפסוק בעל פה. אתה יודע, הפסוק שהרמב"ם משתמש בו, והשולחן ערוך משתמש בו, הפסוק הזה, שצריך להמשיך ללמוד ואסור לשכוח. למה? כתוב, ישמר נפשי, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולפני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. למי משה רבנו אומר את הפסוק הזה? מה אסור לי? מה אני צריך להישמר ולשמור נפשי מאוד, פן אני אשכח את הדברים אשר ראו עיניי. איזה דברים ראו עיניי? איזה דברים ראו עיניי? עם מי משה מדבר? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. זה מצווה שנאמרת לאלה, שנאמרה, לאלה שעמדו בחורב. אלה שעמדו בהר סיני וראו את האש הגדולה. הרי שמה זה בדברים דלד, כמדומני, זה באזור דלד, ושם התורה מספרת על, על, על לוחות שניות. זה לפני לוחות שניות, כן, אני שמה. כן, לוחות שניות זה פרק ה', ופה זה פרק ד', פסוק, פסוק ת', תודה רבה. אני צריך משקפיים בסוף כנראה. מה יש לי? יש לי. יש פה פסוקים על התורה, ושמרתם ועשיתים כי חוכמתכם ובדכם לעיני העמים אשר שמורים כל החוקים לאמרו רק עם חכם ונבון הגדול הזה. מי גוי גדול אשר לא עולים קרובים אליו כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. משה רבינו אומר, זה התורה שנותן לפניכם היום. עכשיו הפסוק, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, זה הזרת שכחת, כתוב לי פה בצד, אני לא יודע מי כתב לי. אבל זה הפשט, כתב פה סיכומים כאלה, כותרות. כתוב בו, עזרת שכחת התורה ומעמד הר סיני, זה הפשט. זה לא עזרה לשכוח את התורה, זה עזרה לשכוח את מעמד הר סיני. ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, הודעתם לבני בניך, מה תודיע לבניך ובני בניך? מה? יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב. באמור אדוני אליי, אקהל לי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדו לראה אותי כל החיים אשר הם חיים על האדמה, כל הימים אשר חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. אני נותן להם את התורה, הם צריכים לזכור את מאמר סיני ולמד את הבנים. ותקרבון ותעמדו תחת ההר והר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל, והוא ממשיך פה את כל עשרת הדיברות. זאת אומרת, הציווי שלי לא לשכוח את התורה הוא כביכול לא רלוונטי, כביכול, הוא כן רלוונטי, ככה הגמרא אמרה, וככה הרמב״ם פסק. אבל במקור שלו, הפסוק נאמר בפשט אחר לגמרי. זה לא לשכוח את מאמר עד הר סיני. למי לא לשכוח? למי שהיה שם. ובא הגמרא ובא הרמב״ם ואומרים, זה נאמר על כל אחד מאיתנו. למה זה נאמר על כל אחד מאיתנו? כי בעצם לימוד, אם אתה למדת לבד פה בבית מדרש, אתה צריך להישמר לא לשכוח. ויושב ומשכח, בסדר. אל תעשה דווקא, בסדר, אנחנו לא כמו אדמו"ר הזקן. אנחנו, מי שעושה דווקא, בפירוש הכי מינימלי שניתן לזה. למה זה קשור? כי בעצם התורה שאנחנו לומדים זה מה? זה מעמד הר סיני. כשאתה לומד תורה, אתה בעצם פוגש את יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, כן. ואת בניהם ילמדון. ואותתם בניך ובני בניך. הלכות לימוד תורה זה לא איזה מדע שאתה לומד, וחוץ מזה אתה גם מלמד. לא נכון, במהות של התורה אתה מלמד אותה. כל עניינו של לימוד תורה זה תלמוד תורה. ללמוד בשביל ללמד, ללמוד ולהעביר. אם לא לימדת, עכשיו, אם אתה לומד ככה תורה, אם אתה מלמד ככה תורה, אז בעצם התורה זה שלשלת של נצח כזה. זה עובר, לא רק הידע עובר, מעמד הר סיני. משה רבנו מלמד, הקדוש ברוך הוא מלמד משה, ומשה מלמד אותנו. וזה עובר, וזה עובר, וזה עובר. ואתה בעצם בתורה שמנוסחת על ידי זה, שאבא שלך מלמד אותך, למרות שברוב המקרים היום, רוב האבות לא מלמדים את הבנים שלהם, או לומדים איתם קצת במקרה הטוב. המלמדים עושים את זה, אנשי החינוך עושים את זה, אבל העיקרון, הם שליחים של ההורים, גם אין נחשבים כמו הורים, אנחנו מקבלים את מעמד הר סיני דרך המשפחה, מי שזוכה, באופן ישיר, מי שלא זוכה, זה לא משנה, המעמד הזה עובר דרך מי שמלמד בין חברות תורה. וכשהוא לומד תורה ככה, אז מה? אז יש פה איזו בחינה, אני באופן אישי מצטווה לא להסיר את הדברים, כי זה לא ידע תורני שלמדתי, זה מפגש שלי מעמד הר סיני, אני מנסה להסביר את הרמב״ם. איך השעון הגיע כל כך מהר לשם? אבל הוא הגיע. אני לא אשאיר אתכם רק עם שאלות. אז אני אזרוק עכשיו את מה שאני אומר, ואחר כך אני אסביר את זה יותר בשיעור הבא. אני מנסה לומר שזה שאני חייב ללמוד תורה לפי הרמב״ם, זה המשך מהלכות תלמוד תורה. אבא שלי חייב ללמד אותי. כמה? כמה שהוא יכול ללמד אותי. אבל אני חייב לקחת את התורה שאבא שלי לימד אותי, או השלוחים של אבא שלי, או מישהו שאימץ אותי לבן לצורך לימוד תורה הזה, ולפתח את זה ולהמשיך את זה. לא יש תורה שלמדתי בתלמוד תורה, יש תורה שלמדתי בכיתה ג', ופה בישיבה אני ממשיך. לא. אני ממשיך את מעמד הר סיני. לימוד תורה זה להמשיך. אם אתה בא לה ביחס כזה. הרמב"ם אומר, זה לא הלכות איך ללמד את הבן שלך ואיך אתה לומד לבד. לא נכון. זה הכל הלכות איך אבא שלך לימד אותך ואיך אתה מלמד את הבן שלך. או איך הרב שלך לימד אותך ואיך אתה תלמד אחרים. כולנו חייבים תלמוד תורה. יש כאלה שהם רבנים ויש כאלה שהם רואים, אבל יש כאלה שיש להם ילדים, לא משנה, ללמוד תורה. זה איכשהו למצוא סיטואציות שאתה מלמד תורה. ללמוד ולמד שמור ולעשות. וכשאני לומד תורה, אני בעצם מחיה, אני לומד ומלמד, וגם כשאני חייב להגיד בו יומם ולילה, לקבוע עיתים לתורה, ואני חייב לעסוק בגמרא, זה הכל בעצם לאבות, לארוז, לפתח את התורה הזאת שהעבירו לי מהדורות הבאים. מהות לימוד התורה זה ההמשך של מעמד הר סיני. וכן, עכשיו קיבלתי מסוד, עד אחד כל התורה כולה. מי אבא שמלמד את הבן שלו את כל התורה? זה נדיר מאוד. יש רב חיים בריסק, היו שני בנים, תלמידי חיים גדולים מאוד. אחד מהם זה הגריז. הרב יצחק זאב כך קראו לו. רב ולבל כך קראו לו. הגריז, גאון גדול, שבא לפה לירושלים, בריסק, ידוע מאוד. הבן השני קראו לה, נחשב, רבי משה. רבי משה נולד בן שקראו לו יוסף דוב, רבי יוסף דוב. רבי יושב בר, הגריד. הרב סולובייצ'יק שהגיע לארצות הברית ובנה שם את עולם התורה הגדול. למדן עצום, הוא היה גדול, תמיד חם גדול מאוד, רמוישה סולובייצ'יק. גאון אדיר, הוא היה אח שלו, והכתבים של רב חיים עברו דרך, הוא שמח ידיו על הבן הזה, רב חיים בריסק, אבל הוא בשלב מסוים הבין שיש לו בן כישרוני מאוד, בן גאון מאוד, הם שניהם היו גאוני על, אז הוא אמר, הוא הפסיק, הוא שלח אותו למדע, הוא ראה שכל המלמדים קטנים עליו, אז הוא אמר, אני יוצר ואני מקדיש את החיים של הבן שלי. הוא היה יכול להקדיש, הוא היה את המלחם גם גדול, ככה, הוא היה יכול לגדול הרבה יותר, אבל הוא עדיף לפי הלכות תלמוד תורה של הרמב״ם. הוא אומר, הוא יותר כישרוני ממני, הוא יותר... נכון שאני אקדיש את החיים שלי להיות מלמד שלו. אז הוא עצר את עצמו, וברוך השם הצמח. צמח איזה גאון אדיר, גאון גדול, שלא רק בגדלותו בתורה, אלא גם בפעילות החינוכית שלו, ובמוסדות הגדולים שהוא לימד. אבל זה לכאורה משום שאתה לא לומד וגם מלמד. זה דבר אחד. לומד ומלמד. אתה תלמיד שמלמד. תלמיד חכם, הוא תלמיד שמלמד. תלמיד שמלמד, תלמיד שמלמד. וכשככה לומדים את התורה, לפי הרמב״ם, אז פוגשים בו את מעמד הר סיני. אז החיוב שלך לא לשכוח את התורה שאבא לימד אותך. או את התורה, אתה חייב, אם אבא לימד אותך קצת, אתה צריך לארגן, להמשיך את השורשים האלה, לפרוס את הערוגות שלך על פני כל מרחבי התורה, על פני כל, אם אבא לא יספיק לימד אותך את כל התנך ואת כל הרמב״ם, אז אתה תעשה את זה. כשאבא שלהם לא פגש אותם, אז בסדר, אתה תמשיך את זה. באופן עקרוני אתה ממשיך את התורה שקיבלתי מהדורות הרים. יש פה איזה שלשלת, יש פה איזה נצח. תראו, אני ממש לא מבין בקבלה שום דבר. אבל זה דברים שכולם יודעים, נכון? יש לנו את האושפיזין בסוכות. ואת האושפיזין בסוכות, אז יוסף זז. לפי הסדר ההיסטורי זה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. זה הסדר ההיסטורי, נכון? אבל אצלכם ברוב הסוכות עושים לא ככה. עושים אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, ואז יוסף קופץ לפני דוד. נכון? למה? ספירות, אני יודע למה. ככה מקובלים אומרים. אז לא זכיתי לצערי הרב בעזרת השם. אבל אפשר להבין ברמה הכי פשוטה, שאם אנחנו מזזים את... זה נוסחים שכולם אומרים, לא צריך מקובל בשביל להגיד את הנוסחים האלה, נכון? אז יוצא שמשה רבינו, איפה הוא? הוא רביעי לפי הסדר הזה. בעצם היה צריך שמשה רבינו יהיה חמישי לפי הסדר ההיסטורי. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. יוסף היה לפני משה. ורק אחרי זה משה חמישי, אהרון שישי, דוד שביעי. אז שינינו את הסדר, כי רצו שיוסף יהיה יסוד וכל מיני מילים כאלה. ואז משה רבנו נהיה רביעי. אז מה זה רביעי לפי הסדר של הימים האלה? בלי איזה מילים, אני לא צריך להבין בהם. זה מושגים, זה אברהם, יצחק, יעקב, זה... לפי הפסוק, לך שם הגדולה והגבורה והתפארת, אז הרביעי יוצא והנצח, והעוד, ככל בשמן וארץ, נכון? אז משה רבנו הנצח. אנחנו יודעים, מתן תורה, אנחנו לומדים את הספר של המהר"ל, מתן תורה זה תפארת, תפארת זה מתן תורה, נכון? היה מתאים ש... בלי להבין, סתם ברמת הפשט, היה מתאים ש... ש... שיעקב יהיה, שליחה שמשה יהיה תפארת. משה קיבל נצח. אני חושב באיזה מידה מסוימת, משה הוא... בשבת נפגוש אותו, איך הוא נלחם למען עם ישראל, איך הוא דאג להנציח אותנו. משה רבנו זה הנצח, במובן הכי פשטני שאני מבין, שכשאתה לומד תורה, אתה תלמיד ישיר של משה רבנו. משה רבנו נמצא ברצף הזה של אב לבן, אב לבן, אב לבן. זה לא רק שהוא לימד אותו את התורה ואחרי ממשיכים אותו קדימה, לא נכון. הוא שם איתנו, לפי הרמב״ם, לפי הגמרא, זה פשט הגמרא. אני לומד תורה רק אם אבא שלי לא לימד אותי. ואם אבא שלי לימד אותי, אני רק מנחיח את זה, רק מציף את זה, רק מעצים את זה, רק מעמיק את זה. יש בתורה את משה רבנו אלוקים, אלוקים, את אלוקים שדיבר מתוך חיים של משה רבנו, זה עובר עלינו הלאה. בתודעה כזאת, במודעות כזאת, בהקשבה כזאת, בגישה כזאת. יכול להיות שאתה תלמיד חכם הרבה יותר גדול מאבא שלך, מה זה קשור? זה לא שייך. יכול להיות שאבא שלך כמעט לא יודע כלום, יכול להיות שאבא שלך לא חי ביחד איתך. זה גם יכול להיות, אבל גישה עקרונית, ככה התורה עוברת. זה לא איזה נכסה רוח, אוצר חוכמה, מורשת שכדאי שתמשיך קדימה. זה צינור חי, זה קורה. ישמר לך ופן תשכח את הדבר שראו עיניך. אתה יכול, בעדינות, לגעת באיזה משהו שקוף, לדמיין, אבל זה אמיתי, שאתה שם בער חורב, פן תשכח את דברים שראו עיניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, את האש הגדולה הזאת. אתה לא ראית את האש בעיני הבשר שלך. אבל יש משהו בלימוד תורה שהוא מנחיח, אני חשב שאולי בגלל זה, זה בטח לא לפי המקובלים, אבל לפי הפשט שראיתי. הנצח שבמשה, משה שפיר כאמר, משה איתנו, כל מה שאתה לומד, אם אתה לומד מתוך תודעה היסטורית כזאת, אם אתה לומד מתוך אחריות כזאת, אם אתה לומד מבע כזה, אתה אף פעם לא לבד. אתה אף פעם לא לבד. טוב, אני הערכתי בשעות, אז בדבר שם נמשיך עם זה בשבוע הבא, כל טוב.